שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, בהלכות גירושין, בפרק העשירי ובו 23 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל, או אינו גט, או אינה מגורשת, הרי זה בטל מן התורה, ועדיין היא אשת איש גמורה, ואם ניסית תצא, והוולד ממזר, שהרי נולד מאיסור אשת איש, שהוא מאיסורי עריות, ואם היה בעלה כהן, לא נאסר עליו משום גרושה, שהגרושה אסורה לכהן, אך כאן לא התגרשה כלל. חוץ מן המגרשת אשתו ואמר לה, הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם, שאף על פי שאין זה גט, הרי זו פסולה לכהונה מדבריהם, מתקנת חכמים, שנאמר ואישה גרושה מאישה. אמרו חכמים אפילו לא נתגרשה, אלא מאישה, מבעלה, ולא הותרה לכל, נאסרה לכהונה, וזהו ריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהם. כך מכונה מקרה זה משום הדמיון לגירושין. הלכה ב' וכל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט פסול, הרי זה פסול מדברי סופרים בלבד, ונפסלה בו מן הכהונה מדברי תורה, שמדין תורה הגט כשר, ולכתחילה לא תנסה, ואם ניסית לא תצא, והוולד כשר. וכותבים לה גט אחר כשר ונותנים לה והיא תחת בעלה, כלומר גם ביותה נשואה לבעלה השני, ואם אי אפשר לכתוב אחר והיה בעל ותיק וגרש מעצמו, כלומר במקרה שהבעל השני היה מדקדק במצוות ולא רצה להיות נשוי בדרך שינה לכתחילה, הרי זה משובח, אם אין לו בנים. אבל יש לו בנים, לא יוצאים מפני פיסול הגט, שמה יוציא לעז על בניו, שאם יגרש אותה יחשבו שגרשה מן הדין ולא ממידת חסידות, ויאמרו שילדיו מאישה זו ממזרים. הלכה ג' וכל מקום שאמרנו בחיבור זה, הרי זה ספק גירושין, או שהיא ספק מגורשת, לא תנסה. ואם ניסית, תצא, והוולד ספק ממזר, שאסור לבוא בקהל מדברי חכמים, מפני שהיא ספק ערווה. ובין שגרש את אשתו בגט פסול או שהייתה ספק מגורשת ורצה להחזירה, אותו הבעל הראשון, הרי זו מותרת לבעלה. ואינו צריך לחדש הנישואין ולברך שבע ברכות ולכתוב כתובה עד שתתגרש גירושין גמורין. הלכה ד', כל מי שניסית בגט בטל, הרי זו צריכה גט מבעל שני מדבריהם, שהרי מן התורה אין צורך בגט, שאין קידושי השני תופסים בה, שהיא עדיין אשת איש, כדי שלא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט, וצריכה גט מן הראשון להתירה לשאר העם, משום שהייתה נראית כנשואה לשני כדין, שרי נתן לה ראשון גט, ואילו היו מאפשרים לה לצאת מן השני בלא גט, עלולים לחשוב שאפשר לגרש אישה בלא גט, ונאסרה על שניהם לעולם, אף על פי שנבעלה בשגגה, כדי שלא יאמרו, החזיר זה גרושתו אחר שניסית, ואם עבר אחד משניהם והחזירה, יוציא. הלכה ה' וכן הדין באישה שבאו לעדים שמת בעלה וניסית, ואחר כך בא בעלה, ומכך התגלה שהעדות הייתה שקר, בין שהיה בעלה פיקח, בין שהיה חרש, בין שניסית לפיקח, בין שניסית לחרש, שאין קידושיו קידושין גמורין, תצא משניהם. וצריכה גט משניהם, ונאסרה על שניהם עולמית, שאין מתחשבים בשאלה האם תפסו קידושין מן התורה בקידושי הראשון או השני, שכל האיסורים שכאן הם גזירת חכמים במצב שנראית כנשואה לשני אנשים. הלכה ו', הרי שנתקדשה האישה לאדם אחר, אך עדיין לא נישאה לו, ואחר כך בא בעלה או נמצא הגט בטל, הרי זו מותרת לבעלה ואינה צריכה גט משני, שאין קידושין תופסין בעריות, ואין חוששין שמה יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט. כיוון שלא ניסית, יאמרו, תנאי היה בקידושין ולא נתקיים. הלכה זין, האישה שניסית ואחר כך נמצא הגט בטל או בא בעלה אחר ששמעה שמת, אין הבעל הראשון והשני זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא באפר נדריה. וכל פירות שנכסה מלוק שלה, שאכלו שניהם אחר שניסית, אין מוציאים מהן, ואין לה כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה ולא מזונות, לא על זה ולא על זה. ואם נטלה מזה או מזה, תחזיר. וכל מה שבלה או עבד מנכסיה, אפילו מנכסי צון ברזל, אין מוציאים אותן לא מזה ולא מזה. והוולד מן השני ממזר. ואם בא עליה הראשון קודם שיגרש השני, הרי הוולד ממזר מדבריהם, שנראה כאילו נישאה על השני. גרשה השני ונטלה ממנו כתובה, ואחר כך בא בעלה או נמצא גט בטל, אין מוציאים מידה מה שנטלה, לא מן המזונות ולא מן הכתובה, כשם שאין מוציאים מן הבעל מה שהגיע לידיו ביתר. הלכה אחת, וכן הדין באחיו שקידש אישה והלך, ושמע בו שמת, ויבא משתו, ואחר כך בא, תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בא, כל פרטי ההלכה שנאמרו בהלכה הקודמת, אמורים גם במקרה זה. וכן אם קידש במדינה אישה והלכה למדינה אחרת, ושמע שמתה ונשא אחותה, ואחר כך נודע שלא מתה, שאחות אשתו אסורה עליו בחיי אשתו. צריכות ממנו שתיהן גט, וכל הדרכים האלו בהן. הלכה תת, אבל אם הלכה אשתו הנשואה למדינה אחרת, ושמע שמתה ונשא אחותה, ונמצאת אשתו קיימת, אין אחותה צריכה ממנו גט, ואשתו מותרת. וכן שאר העריות שניסו בחזקת היתר ונמצאו ערווה, אינן צריכות גט, שאין קידושין תופסין בעריות. הלכה יוד, ומפני מה יצריכו אחות ארוסתו גט, והרי אין הקידושין תופסין בעריות, ומה ההבדל בין שתי ההלכות הקודמות? שמא יאמרו, תנאי היה בירוסין, וחדת נשא אחותה, והואיל ויצא אחותה בגט, אחותה שהיא ארוסתו הראשונה אסורה, כדי שלא יאמרו, נשא אחות גרושתו. הלכה י"א, כתב הסופר וטעה ונתן גט לאיש ושובר לאישה, ומחמת הטעות הגט מעולם לא ניתן לאישה ולא היו גירושין, או שטעו הם ונטל לבעל הגט ונטלה היא השובר, וכי מדומה להן שנתגרשה, ולאחר זמן והרי הגט יוצא מתחת ידי האיש, נמצא אצלו, וכך נודע שלא ניתן לאישה, אם לא ניסית, הרי זו אינה מגורשת, ונתגלה הדבר שעדיין לא נתגרשה, וייתן לה הגט בפנינו, יגרש אותה בגט הזה בפני בית הדין, ותהיה מגורשת משעת נתינתו. ואם ניסית, ואחר כך הוציא הבעל את הגט ואמר, עדיין לא נתגרשה, שהרי הגט בידי ולא הגיע לידה, אין שומעין לו לאוסרה על בעלה, אלא הרי זו בחזקת גרושה, ונפל הגט מידה, ומצאו זה, והרי בא לאוסרה על בעלה השני, שלא מאמינים לבעל להוציאה מחזקת גרושה במקרה כזה, אלא מניחים שהגט ניתן לה מלכתחילה, והגיע לידו בדרך אחרת. הלכה י"ב, המוציא את אשתו משום שם רע, חשד מבוסס על זנות, אך בלא עדות גמורה, או משום שהיא פרוצה בנדרים, כלומר מרבה לנדור ולאסור על עצמה הדברים, אומרים לו הודיעה שמפני זה אתה מוציאה כדי ליסרה, כלומר על הבעל להודיע לאישה שהגירושין הם משום התנהגותה כדי שתחזור למוטב, ודע אתה שאין אתה מחזיר אותה לעולם, ומפני מה מוציא את זו לא יחזירה לעולם, גזירה שמא תנסה לאחר ותעשה תשובה ותהיה צנועה תחתיו, ויאמר הראשון אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה, ונמצא כי מגרש על תנאי ולא נתקיים, שנמצא הגט בטל למפרע, כלומר כאילו יתנה שרק אם ימצא שאינה נוהגת כראוי, תהיה מגורשת. לפיכך, אומרים לו גמור בלבך לגרשה, שאין זו חוזרת לך לעולם, ואחרי הסכמה כזו, ברור שאין כאן גירושין על תנאי, ואם עבר והחזיר, לא יוציא. הלכה י"ג, וכן המוציא את אשתו משום איילונית, אישה שהתפתחותה מינית פגומה, או משום שרואה דם בכל עת תשמיש, אישה שראתה דם בשעת תשמיש 3 פעמים רצופות, שהדין הוא שבעלה חייב לגרשה, הרי זה לא יחזיר לעולם, שמא תנסה לאחר ותלד איילונית ותתרפא הנידה, ויאמר אילו הייתי יודע שכן, לא הייתי מגרש, ונמצא הגט בטל והבנים ממזרים. ואם עבר והחזיר, לא יוציא. הלכה י' ד' שליח שהביא גט חוצה לארץ ואמר בפני נכתב ובפני נחתם, ובכך הכשיר את הגט והתיר את האישה להינשא, הרי זה לא יישאנה, שאנו חוששים שמא עיניו נתן בה, ולפיכך העיד לה, שהוא חושק בה ועיד בשקר כדי להתירה לו. וכן עד אחד שעיד לה אישה שמת בעלה ונישאת על פיו, הרי זה לא יישאנה. וכן החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, שהאישה נדרה שלא תהנה מבעלה, והחכם אסר עליהם לחיות יחד משום שלא מצא דרך להתיר את הנדר, הרי זה לא יישאנה. וכן הנטען על השפחה ונשתחררה על הנוכרית ונתגיירה, הרי זה לא יישאנה. כלומר, מי שחשדו בו ששכב עם שפחה או נוכרית, לא יישא אותה כדי שלא יתעמת בכך החשד. וכן גוי ועבד הבעל בת ישראל, אף על פי שחזר הגוי ונתגייר, העבד ונשתחרר, הרי זה לא יישאנה, שכונסים אותם מחמת העבירה שעשו, או שהטעם הוא משום לזות שפתיים, שמא אמרו שהגיור נעשה לשם הנישואין. וכולם, אם עברו ונשאו, אין מוציאין מידם. הלכת את וב, וכולם שהיו להם נשים, כל המינויים בהלכה הקודמת, שהיו נשואים בזמן שעשו את המעשה שהביא להתרת האישה, ומתו נשיהם, או נתגרשו, והיו אנשים, הן שירגילו את בעליהן לגרשן, כלומר שהגירושין היו ביוזמת האישה, שאז אין חשש שנושא אותה בגלל שנתן עיניו בה כשהיה נשוי, הרי אלו מותרות להינשא להם לכתחילה, שכבר אין חשש שהיתר נועד לשם נישואיהם, שהרי נישאה לאחר. וכן אם הלכו נשים אלו ונישאו לאחרים, כשהשרה החכם או העיד העד, ונתעלמנו או נתגרשו מנישואין השניים, הרי אלו מותרות להינשא להן לכתחילה. הלכת את זין, וכל אחת מהן מותרת להינשא לבין העד שהעיד לה, או לבין חכם שהשרה על בעלה, או לבין הנטען עליה, או לשאר קרוביהן, שאין אדם חוטא כדי שיענה אחר, ומותרת האישה להינשא לאחד מעדי גירושיה, או מעדי מעוניה. העדים שעידו על כך שהאישה מיינה בבעלה, או לאחד מן הדיינים שחלצה בפניהם, שהחליצה נעשית בפני שלושה דיינים, שאין חוששים אלא לעדות אחד, רק במקום שעדות של עד אחד מתקבלת, כמבואר בהלכות הקודמות, יש לחשוש שנתן עיניו בה ומשקר כדי להתירה לו, אך העדים והדיינים הם שניים או שלושה. ולעולם יתרחק אדם מעדות מעון, ישתדל שלא להעיד על מעון, והתקרב לחליצה, יצטרף אדם לעדות החליצה שיש בדבר משום מצווה. הלכה י"ז, המגרש את אשתו וחזר ובעלה בפני עדים קודם שתינשא לאחר, בין שגרשה מן הנישואין בין מן האירוסין, הואיל ואשתו הייתה הרי זו בחזקת שהחזירה, ולשם קידושין בעל, לא לשם זנות. ואפילו ראו אותו שנתן לה מעות, למרות ששילם לה ונראה הדבר כזנות, שחזקה היא שאין אדם עושה בעילתו באשתו בעילת זנות, והרי בידו לעשותה בעילת מצווה. לפיכך, הרי זו בחזקת מקודשת קידושי ודאי, וצריכה ממנו גט שני, כיוון שקידש אותה מחדש. הלכה י"ח, נתייחד עמה בפני עדים, אם הייתה מגורשת מן הנישואין, חוששים לה שמא נבעלה, והוא שיהיו שני עדים כאחד, שראו שניהם ביחד, והן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביאה, כלומר העדים המעידים על הייחוד נחשבים כעדים על הביאה, אף על פי שלא ראו את הביאה ממש. שכל המקדש בביאה אינו צריך לבעול בפני העדים, אלא יתייחד בפניהם ויבעול, כמו שבארנו בלכות אישות בפרק שלישי בהלכה ה'. לפיכך צריכה גט מספק, והרי היא ספק מקודשת, ואם הייתה מתגרשת מן האירוסין, אין חוששים לה, שהרי אין ליבו גס בה, אינו רגיל בה, ולכן אין לחשוש שבעל אותה. הלכה י"ט, הורו מקצת הגאונים שכל אישה שתיבעל בפני עדים צריכה גט, חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אלא בועל לשם קידושין, והגדילו והוסיפו בדבר זה שעלה על דעתם, עד שהורו שמי שיש לו בן משפחתו חוששים לו ולא תתייבא משתו, שמה שחרר שפחתו ואחר כך בעליה. כלומר, אדם שבא שפחתו הכנענית וילדה בן, אותו הבן אינו נחשב בנו ואינו מיוחס אחריו. ואם מת בלא בנים אחרים, אשתו זקוקה לייבום. אך אותם הגאונים הורו לחשוש שמה הוא כבנו, ולא תתייבם אלא תחלוץ מספק. ויש מהן שהורה שוודאי שחרר, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. משום החזקה הזו, יש להניח ששחרר את השפחה והיא כגיורת, ואם יש לו ממנה זרע ומת, אשתו אינה זקוקה כלל לייבום וחליצה. וכל הדברים האלו רחוקים הם בעיניי עד מאוד מדרכי ההוראה. אינם פסק הלכה נכון, ואין ראוי לסמוך עליהן, שלא אמרו חכמים חזקה זו, אלא באשתו שגרשה בלבד, או במקדש על תנאי ובעל סתם, שהרי היא אשתו, ובאשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בעילתו בעילת זנות, עד שיפרש היא בעילת זנות או שיפרש על תנאי ובועל, שרק בה יש הנחה ודאית שבאה לשם קידושין, אבל בשאר נשים, הרי כל זונה בחזקת שבאה לשם זנות, עד שיפרש שהוא לשם קידושין. ואין צריך לומר בשבחה או גויה שאינה בת קידושין, שאין קידושין תופסים בהם, שבוודאי לא כיוון לשם קידושין, שאין חוששים להם כלל, והרי הבן מהן בחזקת גוי ועבד, עד שיוודא בוודאי שנשתחררה אמו או נתגיירה. הלכה כף, מי שהוחזקה אשת איש, שככה ידוע על הציבור, בין מן הנישואין בין מן האירוסין, ויצא שמה בעיר מגורשת, אפילו רוב העיר או כולן מעבירים קול שנתגרשה, מפיצים את השמועה, אין חוששים לה, והרי זו בחזקתה, והיא בחזקת נשואה. אבל אם יצא שמה בעיר מקודשת והוחזק הכל בבית דין, שהרי היא מקודשת בספק כמו שבארנו, ואחר כך יצא עליה כל שנתגרשה מאותן הקידושין, הרי זו מגורשת שכל עשרה וכל התירה. כלומר, מאחר שהיא נחשבת כמקודשת ואסורה לאחרים מחמת הכל, יש לה כל תוקף גם להחזיקה כמגורשת ולהתירה לאחרים. הלכה כף א', לא יישא אדם אישה ודעתו לגרשה, ולא תהיה יושב ותחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה, ולא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר, התנהגות בפריצות, שנאמר כי מצא בה ערוות דבר, ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה, שנקשרה עמו בחברה ובברית, אבל שנייה, אם שנאה, ישלחה. הלכה כף בית, אישה ראה בדעותיה, במידותיה ובהתנהגותה, בשינה צנועה כבנות ישראל הקשרות, מצווה לגרשה, שנאמר גרש לץ ויצא מדון, ואישה שנתגרשה משום פריצות, אין ראוי לאדם כשר שישאנה, שאין זה מוציא רשעה מביתו, וזה מכניסה לתוך ביתו. הלכה כף ג', אומר הרמב״ם, מי שנתחרשה אשתו, הרי זה מגרשה בגט, ותהיה גרושה. אבל אם נשתתת, השתגעה, אינו מוציאה עד שתברי. ודבר זה תקנת חכמים הוא כדי שלא תהיה הפקר לפורצים, שהרי אינה יכולה לשמור את עצמה. לפיכך מניחה ונושא אחרת, ומאכילה ומשקה משלה, ואין מחייבין אותו בשאר כסות ועונה, שאין כוח בבין דעת לדור עם השוטים בבית אחד, ולא חייב לרפותה ולא לפדותה, אם חלתה או נשבתה, ואם גרשה, הרי זו מגורשת, ומוציאה מביתו, ואינו חייב לחזור ולהיטפל בה. פסק השולחן ערוך שמגורשת בתנאי שיודעת לשמור גיטה, כהשגת הראב"ד, והרמ"א כתב שיש אומרים שאינה מגורשת, אפילו בדיעבד. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק העשירי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים בהלכות גירושין בפרק י' א' ובו 28 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין נושאין קטנה שאין הדבר ראוי מכמה סיבות, והנושא קטנה יתומה ולא רצת בבעל, הרי זו ממענת והולכת, מודיעה על סירובה להמשיך בנישואיה ובכך מבטלת אותם, ואינה צריכה ממנו גט. שאין קידושי קטנה קידושין גמורין, כמו שבארנו בלכות אישות. וכן קטנה שהיא סייה אביה ונתעלמנה או נתגרשה כשהיא קטנה, הרי כי היא תומה בחיי האב, כלומר היא ברשות עצמה כתומה. ואם ניסית כשהיא קטנה בחיי אביה, הרי זו ממענת. הלכה ב' אחרשת, אף על פי שנישואיה מדברי סופרים כנישואי קטנה, לא תקנו לה שתמען, כדי שלא ימנעו מלנושאה. משום שלעולם הייתה יכולה להפקיע נישואיה, אבל הקטנה ממענת רק בקטנותה ולא ימנעו לנושאה בשל כך. הלכה ג' ממענת היא הקטנה בין מן האירוסין, בין מן הנישואין, בין בפני בעלה, בין שלא בפניו, וכשם שממענת בבעל, כך ממענת ביבם. וממענת בבעל זה ונישאת לאחר, וממענת בשני וכן בשלישי, אפילו כמה פעמים. כל זמן שהיא קטנה, יש לה למען. וקטנה שלא מענה, אף על פי שהיא נשואה והלכה ונתקדשה לאחר כשהיא קטנה, קידושיה הן מעוניה, כלומר, עצם קידושיה לשני נחשבים כמעון לראשון, ואינה צריכה למען בפירוש. הלכה ד' ועד מתי הבת ממענת, כל זמן שהיא קטנה עד שתהיה נערה בת 12 שנה ויום אחד שהביאה שתי שערות, או עד שיוודא שהיא העילונית, אישה שהתפתחותה מינית פגומה, והדבר נודע בסימנים מיוחדים. במה דברים אמורים? בשלו בא עליה הבעל אחר שנעשת בת 12 שנה ויום אחד, אבל אם הגיע לזמן זה ונבעלה, הועיל והבעילה קונה מן התורה כמו שבארנו, הרי זו אינה ממענת, ואינה צריכה בדיקה למעון, שחזקתה שהביאה סימנין, שמניחים שאם הגיע לגיל נערות כבר הביאה שתי שערות. הלכה ה' הרי שנבדקה ולא נמצאו לה סימנין, הועיל ונבעלה אחר הגיעה לזמן הראוי לסימנין, הרי זו חוששים לה שמה הביאה ונשרו, ולפיכך צריכה גט מספק. ואם מענה אחר שנבדקה ונתקדשה לאחר, צריכה ממנו גט מספק מבעלה השני, אם רוצה הראשון להישאר עמה, שמה הביאה סימנים לפני שנתקדשה לשני, וקנויה לו מן התורה. ואם ניסית, תצא מזה ומזה, והוולד ספק ממזר משניהם, שספק אם הייתה נשואה מן התורה לזה או לזה. הלכה וב, קטנה שלא מענה והגדילה, אף על פי שלא בעלה בעלה, מי שנעשית בת 12 שנה ויום אחד, הרי זו אינה ממענת, שהרי הגדילה, וצריכה גט מדברי סופרים, שהרי לא באה עליה אחר שהגיעה לשני נערות, עד שנחוש לה שמה הביאה סימנין ותהיה ספק מקודשת, ולא באה עליה אחר שגדלה, כדי שתהיה אשת איש גמורה, ונמצאת שאינה צריכה גט אלא מנישואי קטנות שהן מדברי סופרים. לפיכך, אם עמדה ונתקדשה אחר שגדלה, תופסין בה קידושי שני, שכן הייתה מקודשת לראשון רק מדברי חכמים, ואם גירש הראשון, יכניס שני, שמותר לשני לנושאה, שהרי מן התורה לא הייתה נשואה מעולם לראשון. אבל אם גירש שני, לא יקיים ראשון, שמה יאמרו איך החזיר גרושתו מאחר שנתארסה, שהמצב נראה כאילו החזיר את גרושתו אחרי שהתקדשה לאחר, והדבר אסור מן התורה. ואם בא עליה שני קודם שיגרש ראשון, תצא מזה ומזה, מפני שהיא דומה לאישה ששמעה שמת בעלה וניסית, ואחר כך בא בעלה. ואין הוולד מן השני ממזר, מפני שנישואי הראשון תקפים רק מדברי חכמים. ואם בא עליה ראשון קודם שיגרש השני, הוולד ממזר, מפני שהיא אשת השני מן התורה. הלכה זין, איזו היא קטנה שצריכה למען, מבת 6 עד בת 10 בודקין אותה לפי יפי דעתה, לפי מידת הבנתה, אם יודעת לשמור קידושיה ושאין קידושין, לא שתשמור אותן כמו שמשמרת האגוז והתמרה וכיוצא בהן, הרי זו צריכה מעון, ואם אינה יודעת לשמור קידושיה, אינה צריכה למען, אלא הולכת לבית אמה כאילו לא נתקדשה מעולם, ופחותה מבת 6 אפילו יודעת לשמור אינה צריכה מעון, ויתרה על בת 10, אפילו שחלה טיפשה ביותר, צריכה מעון. וכל מי שיסיעו אחיה או קרוביה או אמא שלא לדעתה, שלא בהסכמתה, אינה צריכה למען. הלכה אחת כיצד ממענת, אומרת בפני שניים, אין רצוני בפלוני בעלי, או אין רצוני בקידושין שקידשוני אמי ואחי, וכיוצא בדברים אלו, אפילו היו עורכים מסובין בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם, ואמרה, איני רוצה בפלוני בעלי, הרי זה מעון. הלכה תת, השניים שממענת הקטנה בפניהם כותבים לה ביום פלוני מענה פלונית בת פלוני בפנינו בפלוני בעלה וחותמין ונותנין לה. זהו גופו של גט מעון. וגט מעון אינו כגט הגירושין שנתינתו מגרשת ואינו צריך כתיבה לשמה ולא מסירה ולא דבר ממשפטי גט הגירושין ואין כותבין בו תופסי הגט שמה יראה כגט גירושין. לפי שאינו אלא כמעשה בית דין, שנועד לראיה בלבד על מיעון שהיה, ואינו דומה לגט גירושין, שנתינתו מחוללת את הגירושין. הלכה יוד, השניים שממענת בפניהם, צריכים שיהיו מכירין אותה ואת בעלה שמענה בו. לפיכך כל מי שראה אותה שמענה בפני עדים, ושמע מעוניה, יש לו, הוא רשאי לכתוב לה גט המעון, אף על פי שאינן מכירין, וכבר נהגו ישראל לכתוב בגט מעון בנוסח זה. הלכה יד א', בכך בשבת, ביום מסוים בשבוע, כך וכך יום לחודש פלוני, שנת כך וכך למניין פלוני, מענה פלונית בת פלוני בפנינו, ואמרה שאימי או אחי יתעוני ויסיעוני או קידשוני, ואני קטנה ומאנה, לפלוני בן פלוני, ואשתה גיליתי דעתי קוד המכון, דלה צוונה ב ולא קיימנה אימה, כלומר, אתה, כלומר, ואתה גיליתי דעתי לפניכם שאני רוצה בו ואני עומדת אימו, איני נשארת אימו, ובדקנה פלונית דה, והתברר לנה דה עדיין קטנה היא, וחתבנה וחתמנה ויאבנה לה לזכו ולראיה ברורה, כלומר, ובדקנו את פלונית זו והתברר לנו שעדיין קטנה היא, וכתבנו וחתמנו ונתנו לה לזכות ולראיה ברורה. הלכה יוד בית, המגרש את אשתו ונתקדשה לאחר, אף על פי שלא בעלה נאסרה לראשון, ואם החזירה הראשון ובעלה לוקה, וכופין אותו להוציא, שנאמר לא יוכל בעלה הראשון וכו', והמשכו של הפסוק, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה, לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הותמה, כי תועבה היא לפני השם, ולא תחתי את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. הלכה את ג' זינת עם אחר כשהיא גרושה, הרי זו מותרת לחזור לבעלה, שנאמר, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. הווייתה לאיש אחר שהיא הקידושין, איש שאוסרת אותה לחזור לו, ולא הבעילה. הלכה י"ד ובכלל לאו זה שכל אישה שזינת תחת בעלה נאסרת על בעלה ולוקה עליה, שנאמר אחרי אשר הותמה והרי נטמאה שזינתה בעודה אשת איש, אלא אם כן הייתה אשת ישראל שנאנסה, שאינה נאסרת על בעלה אם נאנסה, אך אשת כהן אסורה אפילו אם נאנסה. לפיכך, כל אישה שנאסרה על בעלה על ידי כינוי וסתירה, כלומר שהזהיר אותה בעלה שלא תתייחד עם אדם מסוים, ולאחר מכן ראו שהתייחדה איתו, והיא אסורה לבעלה עד שתיבדק במי אמרים המערערים, אם בעל אותה, מכין אותו מכת מרדות, ואם עבר והחזירה אחר שגרשה, יוציא בגט. הלכת את וב, חרש שגרש בירמיזה, כמו שבארנו, והלכה ונתקדשה לחרש אחר, ואין צריך לומר לפיקח שקידושיו קידושין גמורים, אסורה לחזור לבעלה החרש, אבל אשתו של פיקח שנתגרשה והלכה וניסית לחרש ונתגרשה, מותרת לחזור לבעלה הפיקח, שהרי קידושיה לחרש אינם מן התורה, ואינם נחשבים קידושים גמורים, וביחס לפיקח אינה נחשבת לגרושתו שניסה לאחר. הלכת את זין, הממענת באיש, אינה מגורשת ממנו, ודינה עם בעלה שמענה בו, כדינה עם מי שלא קידשה מעולם, היא מותרת בקרוביו, והוא מותר בקרובותיה, בניגוד לדין הגירושין, שממשיכים להיות אסורים זה בקרובי זה, כפי שהיו בזמן הנישואין. ולא פסלה מן הכהונה, ואם ניסית לאחר, וגרשה אחר או מת או מענה בו, מותרת לחזור לראשון. ולא עוד אלא אפילו גרשה ראשון והחזירה ומענה בו, וניסית לאחר אחר שמענה בו וגרשה אחר, מותרת לחזור לראשון, שכל היוצאה במעון, אף על פי שכדמו גט, הרי זו כמי שלא נתגרשה ממנו בגט, ומותרת לחזור לו. שהמיעון מוכיח שגם נישואי הראשונים לאותו אדם שנסתיימו בגט לא היו מדין תורה. אבל המגרשת הקטנה בגט ונישאת לאחר ומענה באחר, אסורה לחזור לראשון מפני שיצאת ממנו בגט ונראית כגרושה ממנו, אף על פי שיצאת מן האחרון במיעון, שאין מיעונה מן השני מבטל את הגט מן הנישואין הראשונים. ואין צריך לומר אם גרשה אחרון או מת. וכן אסורה לאבי הראשון ולבנו ולאחיו כשאר הגרושות, אף על פי שיצאת מן האחרון במעון. הלכה י"ז, הממאנת ביבם אחרי שמת בעלה, ובכך מבטלת את הצורך בייבום או בחליצה, אסורה לאביו, מפני שנראית ככלתו בעת שמת בנו, אבל אישה קרוביו מותרת. לפיכך, כיוון שהיא מותרת בשאר הקרובים, אם מענה באחד מן היבמין, מותרת לאחיו. הלכה י"ח, כל אישה שנתגרשה או שנתאלמנה, הרי זה לא תינשא ולא תתארס עד שתמתין 90 יום, חוץ מיום שנתגרשה או שמת בעלה בו, וחוץ מיום שנתארסה בו, שיום הגירושין ויום הירוסין לא נמנים בתוך 90 הימים, כדי שיוודע אם היא מעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של אחרון, שב-90 יום העובר ניכר. הלכה יוטט, ומיום כתיבת הגט מונין למגורשת, ואפילו היה על תנאי, או שלא הגיע לידה אלא אחר כמה שנים, מיום הכתיבה מונין, שהרי אינו מתייחד עמה מי שכתבו לה, שלא יהיה בגדר גט ישן. הלכה כף, וגזירת חכמים היא שאפילו אישה שאינה ראויה לבלד, ואפילו נתגרשה או נתאלמנה מן האירוסין, שבאירוסין עדיין לא הותר לבעל לבוא עליה, ואין לחשוש שהיא מעוברת, צריכה להמתין 90 יום. אפילו קטנה או זקנה או עקרה או העילונית, ואפילו בעלה במדינת הים או חולה או חבוש בבית האסורים, שבמקרים כאלה ידוע לכל שלא בא עליה, אפילו בתולה מן האירוסין, צריכות להמתין 90 יום. הלכה כ"א, שפחה שנשתחררה וגיורת שנתגיירה, ממתינין 90 יום. אפילו גר ואשתו שנתגיירו, מפרישין אותן 90 יום, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה. כלומר, כדי לדעת אם ארתה לפני שהתגיירה או אחר כך, שיש לה עניין חשיבות לעניין דיני קרבת משפחה. וכן יפת תואר, אישה גויה שנשבתה במלחמה והוא רוצה לשאת אותה לאישה, שיש לה דינים מיוחדים, אף על פי שנתנה לתורה 30 יום לתקנת עצמה, שתסכים לעזוב את דתה ולהתגייר, ואחרי מותר לו לשאת אותה לאישה, צריכה להמתין 90 יום לתקנת הוולד, להבחין מתי נתעברה. והשלושים מכלל התשעים. הלכה כ"ב, הממאנת אינה צריכה להמתין 90 יום, לא גזרו אלא בגרושה ולא בממאנת, שהרי אין מצב של מיעון בגדולה הראויה להתעבר, וכן המזנה אינה צריכה להמתין, מפני שהיא משמרת עצמה שלא תתעבר, שאינה רוצה שתתגלה זנותה, והיא מנסה להימנע מלהרות. וכן אנוסה ומפותה, שגם הן מנסות להימנע מלהרות, אינה צריכות להמתין. הלכה כף גימל, מי שניסית בטעות, כגון שהתקדשה לאחד וניסה לאחר מחמת חילוף, ונודע שהיא אסורה לבעלה, והוציאו הבדין מתחתיו, אם הייתה קטנה שאינה ראויה לבלד, אינה צריכה להמתין, שזה דבר שאינו מצוי הוא. וכל דבר שאינו מצוי, ברוב לא גזרו בו. הלכה כבדלת, המארס בתוך 90 יום, מנדין אותו, כלומר מענישים אותו בנידוי שהוא החרמה ובידוד חברתי, הרס וברח, אין מנדין אותו, שמצוקת בריחתו היא עונש לו, ואין צורך לנדותו. כנס, נסע בתוך 90 יום, מפרישין אותן, מפרידין ביניהם, עד אחר הזמן, ויעמוד עם אשתו. כלומר, יישאר ולא צריך לגרשה. הלכה כפי, וכן גזרו חכמים שלא יישא אדם מעובר את חברו ומענק את חברו, ואף על פי שהזרע ידוע למי הוא מעוברת, שמא יזיק הוולד בשעת תשמיש, שאינו מקפיד על בן חברו, ומניקה, שמא יתעקר החלב, והוא אינו מקפיד לרפות החלב בדברים המועילים לחלב כשתתעבר, כלומר, איכות החלב עלולה להיפגם אם תהיה בהיריון נוסף, ומכיוון שאין הבעל אביו של התינוק, אין הוא דואג לפרנס את האישה בדברים המשפרים את איכות החלב, וינזק התינוק מכך. הלכה כבב, כמה הוא זמן העניקה? 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו ומיום שתתארס בו. הלכה כבז, וכשם שאסור לישא, כך אסור להרס עד אחר זמן זה. אפילו נתנה בנה למניקה או שגמלתו, שהפסיקה להניק אותו, בתוך 24 חודש, לא תינשא. שמא תגמול אותו כדי להתירה להינשא, הגם שנתינוק מסוגל לכך והסתכן. מת בנה מותרת להינשא, ואין חוששין שמא תארגנו, שאין אישה שפויה שתעשה כך כדי להתירה להינשא. הלכה כ"ח, אומר הרמב״ם, עבר ונשא מעוברת או מניקה בתוך זמן, יוציא בגט כדי להפריש ביניהם באופן מוחלט, ואפילו היה כהן שאסור להחזיר את גרושתו. ואם היה ישראל, יחזירה אחר 24 חודש של מניקה, נשאה וברח, ולאחר זמן בא, אחרי 24 חודשים, ישב עם אשתו ואין בכך כלום. הרס מעוברת או מניקה, אין כופין אותו להוציא, מפני שממילא אינם חיים יחד עד שיישא אותה, ולא יכנוס, לא יישאנה, עד אחר זמן העניקה או עד שימות הוולד. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נשים לכות גירושין בפרק 11. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים לכות גירושין בפרק 12 ובו 24 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, האישה שבאה ואמרה, אשת איש הייתי וגרושה אני, נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. כלומר, מכיוון שאינה אסורה אלא על פי דבריה, נאמנת להתיר איסור זה. הוחזקה אשת איש על פי הדין, או שהייתה ידועה ומוכרת כאשת איש, ובאה ואמרה גרשני בעלי, אינה נאמנת להתיר עצמה, אבל פסלה עצמה לכהונה לעולם, שנאמן אדם לאסור על עצמו בהודעת פיו, והיא מת בעלה, חוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת, חולצת שמה היא אלמנה וחייבת בחליצה, אך מחמירים כדבריה לאסור אותה בייבום כגרושה, שיש עליה איסור אשת אח. הלכה ב', היו לה שני עדים שהיא גרושה, אף על פי שאין שם גט, הרי זאת תינשא לכתחילה. הוציאה גט מתחת ידה ואמרה, גרשני בעלי בזה, הרי זו נאמנת ותינשא בו, אף על פי שאינו מקוים, כלומר למרות שבית הדין לא אישרו את כשרות חתימת העדים, כמו שבארנו לעיל בפרק השביעי בהלכה א' ובהלכה כ"ד. הלכה ג', בא בעל וערער, אם אמר לא נתתיב לה, אלא נפל ממני ומצאה אותו, אינו נאמן, שהרי הודע שכתבו לה, והרי הוא יוצא מתחת ידה. אבל אם אמר הבעל התנאי היה, פיקדון היה, מעולם לא כתבתיו, ומזויפו, התקיים בחותמיו או בידי מסירה כמו שבארנו. ואם לא נתקיים, אינה מגורשת להיותה מותרת לאחרים, אבל נפסלה מן הכהונה, כמו שבארנו, שרי פסלה עצמה בהודעת פיה, ועשת עצמה כחתיכה של איסור. הלכה ד', באה היא ובעלה, היא אומרת גרשתני ועבד גיתי, והוא אומר לא גרשתיך, אף על פי שהוחזקה אשתו, הרי זו נאמנת, חזקה שאין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, שאינה מתחצפת תשקר ולומר שגירש אותה, ואם טוענת כך, בוודאי התגרשה. הלכה ה', אמר הבעל גירשתי את אשתי, אינו נאמן, וחוששים לדבריו, ותהיה ספק מגורשת, ואפילו הודת לו שגרשה אינו נאמן, שמה התכוון לקלקל אותה, כלומר חוששים שהבעל רוצה לגרום לה לתקלה, שתנסה לאיש אחר באיסור, ובניה ממנו יהיו ממזרים. או בגט בטל גרשה, והיא אינה יודעת, או שמה תעיז פניה בו מפני שהוא מאמינה, שהוא מודה שגרשה, ולכן אינה חוששת לשקר, והיא אינה יודעת כובד האיסור שלה, לפיכך אומרים לו, אם אמת הדבר, הרי אתם קיימים, גרשה אתה בפנינו. הלכה וב, שניים אומרים התגרשה, ושניים מכחישים אותם ואומרים לא נתגרשה. אפילו הבעל עומד והיא אומרת לו גירשתני, הרי זו בחזקת אשת איש גמורה כשהייתה, מפני העדים שסומכים אותה אפשר שתעיז פניה. לפיכך אם ניסית תצא והוולד ממזר. הלכה זין, במה דברים אמורים? בשאמרו עכשיו נתגרשה, שהרי אומרים לה אם מת הדבר הוציא גיתיך. אבל אם אמרו העדים מכמה ימים נתגרשה, כלומר לפני זמן מרובה, יש לומר עבד הגט. והואיל והיא אומרת גרושה אני בוודאי, ושני עדים מעידים לה, אף על פי שהרי שניים מכחישים אותן, אם ניסית לאחד מעדיה, לא תצא. שהרי היא ובעלה השני, העד, יודעים בוודאי שהיא מותרת, והחזקה היא שאין מקלקלין עצמן. יש להניח שלא יגרמו לעצמם קלקול של איסור ממזרות, אבל אם ניסית לאחר, הואיל והדבר אצלו ספק, אצל בעלה החדש, שאיננו יודע מי מזוגות העדים משקר, וכן אם אמרה היא איני יודעת, אפילו ניסית לאחד מעדיה, הרי זו תצא, והוולד ספק ממזר. הלכה אחת, אמרו שניים ראינוע שנתגרשה, ושניים אומרים לא ראינוע, אם היו כולן שורין בחצר אחת, הרי זו לא תנסה, ואם ניסית לא תצא, והוולד כשר, שבני אדם עשויים לגרש בצנאה, ואפשר שלפיכך לא ראו אותם העדים את מעשי הגירושין, אגם שהיו באותה החצר. הלכה תת, האישה שלא הוחזקה אשת איש, ובא עד אחד ואמר, אשת איש הייתה ונתגרשה, ובא עד אחד ואמר, לא נתגרשה, הרי שניהם מעידים שהיא אשת איש, ואחד מעיד שהיא גרושה, ואין דבריו של אחד מועיל במקום שניים, ולפיכך לא תנסה, ואם ניסית, תצא. הלכה יוד, אישה ושני אנשים שבאו ממדינה אחרת, זה אומר זו אשתי וזה עבדי, וזה אומר זו אשתי וזה עבדי, והאישה אומרת שניהם עבדי, הרי מותרת לכל, ואף על פי ששניהם יחזיקו האשת איש, הועיל וכל אחד מהן לעצמו העיד שנתקדשה לו, אינן נאמנים, מכיוון שדברי מכחישים זה את זה לגמרי, אין כל עדות שהיא אשת איש. הלכה י"א, שליח קבלה שהוציא גט מתחת ידו, כלומר שליח שמינתה אישה שקבל את גיטה בשבילה, והבעל אומר מזויפו, התקיים בחותמיו או בעדי מסירה כמו שבארנו, אמר הבעל פיקדון את הטיב לו, והשליח אומר לגירושין נתנו לי, השליח נאמן, מפני שמסירת הגט לידיו היא כהודעה של הבעל שהוא סומך עליו ומסכים לכל מה שיעשה בו. וכן אם היה הגט יוצא מתחת ידי האישה, והיא אומרת שליח זה נתנו לי, והשליח אומר כן היה, ולגירושין נתנו לי, והבעל אומר לא נתתי אלא לפיקדון, השליח נאמן, והרי זו מגורשת. הלכה י"ב, עבד הגט, אף על פי שהבעל אומר לגירושין נתתי הגט לשליח, והשליח אומר נתתיב לה, הרי זו ספק מגורשת, שהרי הוחזקה אשת איש, ואין כאן אלא עד אחד ובעל, ואפילו אמרה אישה בפני נתנו לו לגירושין, ונתנו השליח לי, הועיל והבעל והשליח סועדין אותה, אפשר שתעיז פניה, ושמה לא נתגרשה. הלכה י"ג, שליח קבלה שקיבל גט לאישה ושילחו לה ביד שני עדים, והגיע הגט לידה ונטלתו, והרי הגט יוצא מתחת ידה, והיא אינה יודעת אם בעלה שילוחו או שליח קבלה שלה או שלוחו של בעלה. הרי זו מגורשת כמו שבארנו. הלכה י' ד' בא בעל וירער שלא כתבו או שהוא גט בטל, יתקיים בחותמיו שהרי עדים מעידים שהגט שנתנו לה יצא מתחת ידי שלוחה, שידו כידה, ואף על פי שהיא אינה יודעת, הרי העדים ידעו, ואם לא נתקיים, אינה מגורשת. הלכת את וב, מי שהוחזקה אשת איש, והלכה היא ובעלה, ושלום בינו לבינה ושלום בעולם, ובב אמרה, מת בעלי, נאמנת, ותנסה או תתייבם. חזקה שאינה מקלקלת עצמה, ותאסור עצמה על זה ועל זה, ותפסיד כתובתה מזה ומזה, ותוציא בני הממזרים, בדבר העשוי להיגלות לכל, ואי אפשר להכחיש ולא לטעון טענה, שאם הוא חי, סופו לבוא, או יוודע שהוא חי. וכן אם בא עד אחד ועיד לה שמת בעלה, תנסה על פיו, שהדבר עשוי להיגלות. אפילו עבד, או אישה, או שפחה, הפסולים לעדות בשאר עדויות, ועד מפי עד, מפי עבד, מפי שפחה, מפי קרובים הפסולים לעדות בשאר עדויות, נאמנים לומר מת פלוני, ותנסה אשתו או תתייבם על פיהם. הלכת את זין, והכל נאמנים להעיד לה עדות זו, חוץ מחמש נשים שחזקתן שונאות זו את זו, שאין מעידות זו לזו במיטת בעלה, ושמה התכוונו לאוסרה על בעלה ועדיין הוא קיים, ואלו אין חמותה ובת חמותה וצרתה ויבימתה ובת בעלה. אפילו גוי המסיח לפי תומו נאמן ומסיעין על פיו כמו שהתבאר, ואם יתכוון להעיד אינו נאמן, שהגוי פסול לעדות. הלכה י"ז, וכן הפסול בעבירה מן התורה, פסול לעדות מפני שעבר על עבירה מן התורה, אם בא להעיד לאישה שמת בעלה, אינו נאמן, ואם היה מסיח לפי תומו, נאמן. אין זה פחות מן הגוי, אבל פסול מדבריהם, שעבר על עבירה מדברי חכמים, נאמן לעדות אישה. הלכה י"ח, בא עד אחד ועיד שמת בעלה, והתירוה להינשא על פיו, ואחר כך בא אחר והכחיש את הראשון ואמר לא מת, הרי זו לא תצא מהתרה ותינשא. שעד אחד בעדות אישה כשני עדים בשאר עדויות, ואין דבריו של אחד במקום שניים. כלומר, העד שאמר שהבעל מת והותרה על פיו, נחשב כשני עדים, ולכן אין בכוחו של עד אחד להכחישו. הלכה יוטט, באו שניהם כאחד, שני עדים המכחישים זה את זה באו ועידו יחד, זה אומר מת וזה אומר לא מת. אישה אומרת מת ואישה אומרת לא מת. הרי זו לא תנסה, ואם ניסית תצא מפני שהיא ספק, ואם ניסית לעד שהעיד לה, והיא אומרת ברי לי, ברור לי שמת, הרי זו לא תצא, שברור לה הדבר שמת, ולא תצא משום שלה ולעד עצמם, אין כל ספק בדבר. באו שניים ואמרו לא מת, אף על פי שניסית תצא. הלכה כף, במה דברים אמורים? בשהיה אחד שניסית על פיו כמו השניים שבאו והכחישו אותו, באותה דרגה של כשרות לעדות, כגון שניסית על פי איש, ובאו שניים ואמרו לא מת, או שניסית על פי אישה או על פי עצמה, ובאו שתי נשים או שני פסולים של דבריהם ואמרו לא מת. אבל עת כשר אומר מת, ונשים רבות או פסולים אומרים לא מת, הרי זו כמחצה למחצה. כלומר, כוח עדותם שקול כבהלכה הקודמת, ואם ניסית לאחד מעדיה והיא אומרת ודאי מת, הרי זו לא תצא. הלכה כ"א, אישה אומרת מת, או איש שאמרה בעלי מת, ואחר כך בא עד כשר ואמר לא מת, הרי זו לא תנסה, ואם ניסית תצא. הלכה כ"ב, אישה אומרת לא מת, ושתי נשים אומרות מת, הרי זו תנסה. וכן אם אמרו 10 נשים לא מת, ואחת 11 אומרות מת, הרי זו תנסה, שאין אומרים שניים כמאה, אלא בעדים כשרים, אבל בפסולין הולכים אחר הרוב, בין להקל, בין להחמיר. כלומר, כוח שני עדים שווה לכוחם של 100, ואין הרוב קובע, והספק נותר שקול, ודין זה נאמר רק בעדים כשרים, ולא בפסולי עדות שהוכשרו. הלכה כ"ג, שני עדים אומרים מת, ושניים אומרים לא מת, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת, תצא, מפני שהיא ספק. ואם נישאת לאחד מעדיה, והיא אומרת, בריא לי שמת, ברור לי שמת, הרי זו לא תצא, שלשניהם אין ספק שהבעל מת. הלכה כ"ד אומר הרמב״ם, מי שיש לו שתי נשים, ובא אחת מהן ואמרה, מת בעלי, הרי זו תינשא על פי עצמה, מותרת להינשא על פי עדות עצמה. כמו שהודענו, לעיל בהלכה ט"ו, וצרתה, האישה השנייה של אותו הבעל, אסורה, שאין צרה מעידה לחברתה. ואפילו נישאת זו תחילה, אין אומרים אילו לא מת בעלה, לא הייתה אוסרת עצמה עליו, שמא משנאתה, בצרתה, רוצה היא שיעשו שתיהן עליו. כלומר, גם אם זו שאמרה מת בעלי נישאה בעקבות דבריה לאחר, אין סומכים על עדותה להתיר צרתה, משום שחוששים שהיא מנסה להוכיח את נכונות דבריה כדי לקלקל את צרתה כשהיא ודה שהבעל עדיין חי, הגם שהיא עצמה תאסר על בעלה השני. זאת אומרת מת בעלה וצרתה מכחשת אותה ואומרת לה לא מת, הרי זאת ינסה. כשם שאינה מעידה לה להתירה, כך לא תעיד לה לאוסרה. זו אומרת מת וצרתה אומרת נהרג, הואיל ושתיהן אומרות שאינו קיים, הרי אלו ינשאו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נשים, הלכות גירושין בפרק י"ב, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל, וידוע שעכשיו הם האירוסין, ולעתיד לבוא הנישואין בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. יסיס עלייך אלוקייך, כמסוס חתן הנקלה, בגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.